לכאן, הרגשתי שאני חוזר הביתה. כי מכאן, מרחובות, משנת 76 בערך, התחלתי לצאת לכל מיני מקומות בארץ ולחפש איפה אני יכול ללמוד חוכמת הקבלה. עד אז לא ידעתי שזה קיים, עד שביררתי, ואז התחלתי לצאת. היו ברמלה כל מיני זקנים, נסעתי אליהם, לבבא סאלי ולעוד אנשים, וכל פעם ככה נוסע, חוזר לרחובות, נוסע, חוזר לרחובות. הייתי גר כאן בשעריים, בגבול שם, ברחוב עזרא. לפני זה הייתי גר ליד מגרש כדורגל. ונרשם לי ככה העיר הזאת כמקום חוזר הביתה. אז כשהתחלתי לצאת ולחפש אצל מי אפשר ללמוד חומת הקבלה, עד שהגעתי לרבש עברו 3 שנים, וכשהגעתי אליו אז חשבתי, כן, אני צריך לשבת וללמוד מולו בארבע עיניים. ובאמת היה מקום קטן, והוא עם עוד כמה זקנים שנשארו עוד מבעל הסולם למדו שם, וכך הייתי שם איתו לבד. והיה לי מובן שמספיק איך לומדים. אחר כך זה השתנה. אני חושב שהייתה קפיצה במלחמת, זה שלום הגליל היה, כן? 82, מתי זה היה, כן?
כן,
שלום הגליל. אני חושב שזה היה אחרי זה, ואולי זה נעשה בזה שינוי, כי הוא אמר לי, לא, אתה צריך קבוצה, אתה צריך להביא עוד כמה אנשים שיהיו יחד איתך כסביבה, ואז זה יעזור להתקדמות הלאה. נו, אמר, אני הלכתי, נתתי הרצאות, שיחות בכל מיני מקומות, בתל אביב, איפה שרק היו רוצים לשמוע, איך אני יכולתי לדבר על זה. והגיעו אנשים, ונעשה קבוצה, ולמדנו ככה, כבר בקבוצה, ורבש היה נותן שיעורים, והיינו יחד לומדים. ועברו זמנים, וכמעט ולא למדנו יותר מזה. זאת אומרת, אדם עם הקבוצה, כמו שהוא כתב לנו במאמרים, אני מזהה כאן לפי הפנים שרובם מכירים אותם, אנחנו נתוספנו כאן כדי להעלות את האדם מדרגת הבהמה לדרגת האדם, שזה דומה לבורא, ועוד ועוד. וכך היינו מתקדמים עד כמה שאפשר. רק הוא היה כך זורק מדי פעם שבעל הסולם אמר שבשנת תשנ"ה, זה 1995, יבוא הזמן שכולם יתעוררו. נו, מה זה כולם? לא ידענו ולא כל כך אמנו, כי היינו באמת מאוד מבודדים מכולם, ואף אחד לא רצה לשמוע, כולם פחדו מחומת הקבלה. ובהחלט זה מה שקרה, ששאלתי אותו, אמר, כן, יבוא הזמן ואתה תראה איך שתהיה התעוררות בעם ישראל, והקרע הזאת תישבר, ואתה תראה איך שירצו ההמונים לבוא מתוך חיסרון, לגלות משהו בחיים שלהם שיחסר להם, שלא יהיה להם עתיד, שלא ידעו בשביל מה ולמה, מה סיבה לסבל, ובכלל בחוסר אונים, שכמו שאתה הרגשת בצורה אישית, כך הרגישו אלפי אלפי אנשים, אתה תראה עוד. באמת, אני לא כל כך, אני שמעתי, אבל שמעתי. ובאמת, אחרי שהוא כבר נפטר, ועברו שנים, מ-91 עד, נגיד, לקראת 95, התחילו באמת לבוא ככה, לדפוק בדלת, כל מיני אנשים, לשאול, ללמוד, לשמוע על חוכמת הקבלה, איפה לקנות ספרים, ונעשה התעוררות. זאת אומרת, יש איזה מין תהליך שמאדם אחד, כמו שאני רואה ממש את עצמי כך, שמאדם אחד שהייתי לומד אצלו, הגענו לקבוצה, מקבוצה לאיזושהי התעוררות של הסביבה הקרובה בישראל, ועכשיו אנחנו רואים שבעולם יש כאלו גלים גדולים, והייתי אומר בוערים, לפי מה שאני מזהה מפה ומשם, מכל מיני מקומות שאנשים מגיעים, ואני תמיד מתפלא איך יכול להיות שמאיפה הם שומעים ואיפה הם מגיעים, וכל יום אני מקבל כאלו אימיילים, פניות מאנשים מאוד רחוקים, מאוד רחוקים גם מישראל, מיהדות, מקבלה ומהכל. אלה מרגישים שיכול להיות שכאן יש להם מקור למלות את עצמם. ויוצא שאנחנו הגענו באמת לתוך איזה 30 שנה למצב שהדבר הנסתר הוא בעצם נגלה. אני בהתחלה גם כן, אני זוכר איך שעברתי את כל התהליך הלימוד, אז היה לי בהתחלה, חשבתי שחוכמת הקבלה מגלים שאתה יושב ולומד את הספרים מתוך זה שאתה יודע יותר ויותר ויותר, נגיד אתה גומר תלמוד 10 ספירות, נו אולי חלק מהזוהר, נו עם כל ההקדמות, עם כל מיני דברים, בסך הכל כמה שאתה יותר יודע, אתה לאט לאט מתחיל לגלות את העולם העליון, עולם הרוחני. איזשהו שם אתה מתחיל לעלות במחשבה, בהרגשה שלך. ואחר כך כשהוא התחיל לדבר על עניין הקבוצה, פתאום זה נעשה משהו אחר. בבת אחד, זה שינה אצלי, אני זוכר את הכיוון, שבמקום שאתה מדמיין שעולם הרוחני נמצא אי שם, אחרי עננים אולי, מחוץ ליקום, ועוד מעבר למה, כמו שאנחנו בדרך כלל כך נמשכים לחשוב, לא, פתאום אנחנו מתחילים לחשוב, שכמו שאם אנחנו תופסים מה שמקובלים אומרים, זה לא פשוט, שאתה צריך לגלות את העולם הרוחני ביחס בין החברים שלך בקבוצה. וגם כן מביאים לנו עוד הסבר מתפיסת המציאות, שכל המציאות היא נתפסת בך, וכל מה שאתה מרגיש זה אתה מרגיש בך ולא מבחוץ, והקבוצה שאתה עומד כביכול מולה היא כדי שתתאמן נכון, תתקשר נכון אליהם, והם יעזרו לך להכניס את כל ההרגשה הזאת פנימה, שאין כאן שום דבר מבחוץ אלא הכל בפנים, ואז אין כאן קבוצה אלא אלו החלקים של הנשמה שלך, שברגע שאתה מחבר אותם אליך, אז יש לך מקום לגילוי המימד הבא, העולם הרוחני. יוצא שלא עפים לאיזה גלקסיות רחוקות, מימדים אחרים במרחקים, אלה בתכונה הפנימית שלנו. במקום שכולם עובדים בקבלה, כל הזמן לעני, מתחילים לגלות שאני באמת שלי הוא מחוץ עלי, וזה כל העולם. וכך צריכים אנחנו בעצם להתחבר עם כולם, ובזה אני מוצא את הנשמה שלי, את הכלי שלי, את העני שלי, שנותק ממני בכוונה על ידי האגו, שאם אני כמה שאני מתגבר על האגו, כמה שאני רוצה למחוק את כל ההפרעות האלה בראייה שאני רואה אותם כזרים, כהפוכים ממני, אני בזה מתגבר על העיוורון שלי, על הטעות הזאת בקריאת המצב, עד שבהחלט מגיע למצב שכולנו מתחברים יחד בעיניי, ואז אני מגלה אותו העולם האינסוף, וזה מתגלה בי, מתוך זה שאת כולם, את כל האנושות, את כל הנשמות האלה, קירבתי וחיברתי אליי, וכך התגברתי על שבירת הכלים ועל כל מה שהייתי צריך בעצם לעשות במאבק עם האגו שלי. ויוצא שעל ידי זה שאנחנו מגלים את שיטת החיבור, זה שיטת חוכמת הקבלה, כמו בכלל כל התורה, ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה. זאת אומרת, החיבור, שבזה מתגלה האור העליון, החיים עליונים, שמזה שאני עובר מתפיסת המציאות, מפרדיגמה, שאני הכל תופס לעצמי, לוקח לעצמי, ובזה נחנק, ובזה כבר נגמר, ואין לי יותר ממה להמשיך. אני בסופו של דבר הגעתי בהתפתחות ההיסטורית שלי בזה שאני מגלה את עצמי כרק ואין לאן עוד להתפתח. אז עוברים לגישה השנייה, להשפעה במקום קבלה, ואז מגלים שיש כאן כלי בלתי מוגבל, שאם על ידי האהבה אני מתקשר לאחרים, אני מגלה שהם חלקי הנשמה שלי, אז אין לי שום בעיה להתקשר אליהם כמו לעצמי, כמו שאנחנו מתקשרים לילדים שלנו, שמי לא חושב שילד שלו זה כמוהו, זה ממש מגופו, מבשרו. אז על ידי זה אנחנו מגיעים לחיבור לכלים חיצוניים, שזה בשבילנו פותח מציאות בלתי גבולית, וכך אנחנו מגיעים לתפיסת המציאות העליונה, לחיים רוחניים, לחיים נצחיים, מפני שברצון להשפיע אין לך הגבלה, אתה יכול כל פעם להתרחב ולהתרחב, ואז אתה בונה מעל הפיזיולוגיה שלך, לגוף פיזיולוגיה הבשרי הזה, הבהמה שלנו בעצם, אתה בונה מעל זה דרגת האדם. אדם נקרא דומה לבורא, משהו שיוצא מחוץ לך לחוצה, כלפי האחרים. דברים האלה הם מאוד קשים למתחילים, הם חושבים שמוכרים להם איזה קומוניזם, או אנחנו נמצאים בקיבוץ, כן? אז אולי אני לא באתי מטעם הקיבוץ הזה, כן? אמנם שזה רעיון לא רע, אם היינו פעם מממשים אותו.
אולי נשאר פה.
נכון.
אולי נשאר פה.
אנחנו רצינו, דרך אגב, היו לנו כמה כאלו ניסיונות, אתה זוכר, כן?
כן.
שהיינו להקים איזשהו קיבוץ, או להיכנס לאיזה קיבוץ. הם כבר היו בפירוק, הם כבר היו במצב שהחוצה, ולא רצו לחזור לעבר, הם חשבו שזה חזרה לעבר, ולא קיבלו אותנו. כן. אבל היינו עושים מאמצים גדולים בזה. מתי זה היה? לפני
10 שנים.
כן.
מה באמת השוני?
השוני שקיבוץ, וכאן זה אנחנו מגיעים, שוני זה חכה, כאן אנחנו מגיעים בעצם לייעוד של האדם וקבוצה והעם ואחר כך העולם. זאת אומרת, אותם השלבים שכמו שסיפרתי, כך אני עברתי שלב אחר שלב, אבל היום כבר אנחנו נמצאים אחרי כולם ומחברים אותם יחד וכך משתפרים על ידם. אז יוצא לנו מחוכמת הקבלה שאותה הקבוצה שהיא יכולה להיות מרכז הרוחני לעולם, שיכולה לתת דוגמה של חיבור ולכלול בתוכה את כל העולם, היא נקראת עם ישראל. כך אברהם סידר אותה עוד בבבל העתיקה, כך בעצם אנחנו צריכים לחבר את עצמנו, להעמיד את עצמנו כלפי כל העולם. ואתם בטח שמעתם, גם בעל סולם כותב על זה מאוד יפה ומאוד ככה במילים מאוד חדות בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שאם אנחנו מספיקים לתת לעולם את התשובה על ההתפתחות שלו, מצליחים לפתוח לו את השיטה הזאת לחיבור, ללמד אותם, לברר להם בשביל מה אנחנו קיימים, מה אנחנו משיגים על ידי החיבור בינינו, למה אנחנו חייבים את זה לעשות, למה העולם מתגלה היום כעולם הגלובלי, למה אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו קשורים יותר ויותר בינינו, שאין לנו לאן לברוח, ולמה הטבע כך בעצם סוגר אותנו. עם כל זה היינו מספיקים לגלות בזמן, אז ודאי שהיינו מצליחים להימנע כל מיני אירועים לא נעימים, מה שעדיין קורים, ונקווה שאנחנו נצליח. אז אומר בעל הסולם, עד כמה שאני שמח שאני נמצא, שנולדתי בזמן הזה שחוכמת הקבלה יכולה להתגלות, שאנחנו יכולים להשתמש בה, שאנחנו יכולים להגיע לחיבור בינינו, ובזה, בתוך החיבור, לגלות את העולם העליון. לא אי שם, כמו שאנשים חושבים בדמיון, ולא אחרי מוות פיזית, שזה בכלל לא שייך חיי הבהמה לאיזשהו עולם הרוחני, אלא דווקא שאנחנו נתחבר בינינו ונגלה בחיבור ההדדי, בכוח המשותף בינינו, אותו הכלי הרוחני שבו מתגלה האור העליון, החיים הרוחניים, ואז אנחנו פתאום מגלים, מרגישים את החיים האחרים, לא תלויים בגוף. כך שכמו שהרבש היה נותן דוגמה שאתה זורק חולצה בערב לכביסה, כך אתה זורק את הגוף שלך ולא מצטער עליו בכלל, מפני שהוא בדרגת חי ואתה בדרגת המדבר, ואז יש לך אליו רק יחס השימושי בלבד. אז נקווה שאנחנו נגיע למצב כזה, גם כל אחד לעצמו, נלמד את הילדים שלנו איך להגיע לחיים האלו הנצחיים שלווים, ובאמת נממש את הייעוד שלנו, שזה במיוחד לתת לעולם אותו הפתרון. כי באמת סך הכל אנחנו לא קיימים, כמו שאדם לא קיים בשביל עצמו, אלא אך ורק כדי להתקשר לקבוצה ושם למצוא את המקום הנכון, עולם הרוחני שלו, שבלי זה הוא נשאר בדרגת חי, דומם, צומח וחי. דרגת המדבר זה רק שהוא יוצא מעצמו ומתחבר לאחרים ומוצא את החיים הרוחניים, זה נקרא האדם. אחרת אנחנו לא שונים מהחיות. וכך אנחנו צריכים, אז בעיקר בזמן הזה, לחשוב על כל העולם. ולכן העולם הוא לא יעמוד, הוא ילחץ עלינו וכל הזמן יסגור כך סביבנו יותר ויותר את היחס, את הגבולות, ואנחנו נצטרך להרגיש את הלחצים האלו, ואנחנו צריכים להפוך את הלחצים האלו לכוח התקדמות דווקא. שכל הדברים שעכשיו אנחנו עוברים, עד כמה שהם לא נעימים, אנחנו צריכים להגיד שבכל זאת אין עוד מלבדו, וזה מתגלה מתוך חוסר איזון שלנו עם הטבע, וכמה שאנחנו נשתדל כנגד זה דווקא להתחבר, דווקא להתחזק, כמו שהיה לפני חורבן בית המקדש, שהיינו באהבת לרעך כמוך ונפלנו לשנאת חינם. אם אנחנו בחזרה נוכל לממש את זה בקבוצה, בחיבור בינינו, ונראה לכל אחד להיות אור לגויים את הפתרון, שבעצם כל העולם לא יודע מה לעשות עם עצמו, אז בהחלט לפנינו ישנה הדרך יפה וטובה. טובה זאת אומרת שמתגלה בכל טוב. אני מאוד מקווה שבהתפתחות הזאת שאנחנו היום מגיעים, גם בכל העולם, גם בחינוך, בילדים במיוחד, שאנחנו עכשיו פתחנו יחסים מאוד טובים עם יונסקו, עם הארגונים החינוכיים באום, ודווקא מקבלים אותנו יפה, כי יש לנו מה להגיד, והם ממש נמצאים בחוסר אונים. אז בכל הדרכים האלו שאנחנו יכולים להשפיע על העולם, אם באמת נצליח, יש לישראל, לעם ישראל, עתיד מאוד יפה וללא הבעיות כמו שאנחנו עדיין מגלים. גם כמו שאתם יודעים, יש לנו בעוד שבוע וחצי כנס בארצות הברית, וגם שם מתחברים כל החברים שלנו מצפון אמריקה, לאלפי אנשים שלומדים אצלנו שם ב-Learning Center. זה עשרות אלפי אנשים שלומדים, ובכנס גם כן היו ומחוברים אלפי אנשים. אנחנו נקווים שעל ידי זה אנחנו נעשה עוד קפיצה בחיבור, לא בכמות. ברוחניות כמות היא לא כל כך קריטית כמו שהאיכות. עד כמה שאנחנו מתחברים, אנחנו משתדלים, וכל פרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, עד שזה נעשה פתאום חיבור, ואז אנחנו מרגישים נפש דנפש. זאת אומרת, האור הקטן הרוחני, חיים רוחניים משיגים בפעם ראשונה. זה כך כמו שאנחנו רואים את זה בתהליך הלידה, שהעיקר זה קליטה, עד שהטיפת זרע נדבקת בדופן הרחם ומתחילה להתפתח. גימל ימי קליטה זה נקרא ברוחניות, שזה הדבר הכי חשוב. אז אם אנחנו נשתדל להתחבר יחד, כך שאנחנו נגיע כף ימין, זאת אומרת תכונת השפעה, כמה שנוכל למשוך תכונת הקבלה, כמה שנוכל למשוך מהאגו שלנו, אבל כדי לצרף לתכונת השפעה, ויחד שנחבר אותם לכף האמצעי, זה נקרא יום גימל של גימל ימי הקליטה. אז בזה אנחנו כבר נמצאים ביצירת הכלי הרוחני, הגוף הרוחני שלנו, ובו כבר מתחילים להרגיש איזשהו אור קטן, לא מהעולם הזה, משהו לזה אנחנו נמשכים. לא יודעים מה זה, אבל לזה נמשכים, ונקווה שנגיע לזה בקרוב. לכן אותו כנס גם כן, כמו שהיום האירוע הזה, זה הכל מצטבר, ואנחנו נמצאים מאוד קרוב להשיג את הכלי הזה. אתה מזמן רוצה להגיד משהו?
כן, במאמר הערבות בעל הסולם כותב כך: האומה הישראלית נתקנה כמין מעבר שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל המין האנושי שבעולם כולו, עד שיתפתחו ויבואו לידי כך שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של אהבת זולתו. ובמאמר נוסף הוא כותב: בביאת האדם אל אהבת זולתו עובר האדם מתוך עולמו הצר המלא מכאובים ואבני נגף אל עולם נצחי ורחב.
אנחנו צריכים להבין שהבעיה העיקרית אצלנו זה להבין שהמציאות שאנחנו נמצאים כאן עכשיו בעצם היא הכל תלויה בחיבור בינינו. אם אנחנו היינו מתחברים מעל האגו שלנו, בינינו היינו מגלים עולם הרוחני. ברגע שאנחנו מחוברים על ידי האגו שלנו, בינינו מגלים עולם הגשמי. לא שאנחנו צריכים לברוח לאיזה מקום, אנחנו פשוט נמצאים במצב הזה, ואז תפיסת המציאות שלנו כמו שעכשיו העולם הזה, שעוברים לפרדיגמה השנייה, זאת אומרת להשפעה במקום קבלה, אנחנו חושבים שאנחנו בזה מאבדים את עצמנו, ומה קורה? דווקא הפוך. זה איזשהו מין בעיה פסיכולוגית בלבד. אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בחיבור עם האחרים, באותו מקום, באותו עולם, במצב שונה לגמרי, מציאות כולה משתנה. הנעלמים כביכול הגופים, הם לא בולטים לפניי שהם העיקר, אלא היחסים בינינו הם העיקר, הם נעשים מאוד מאוד כאלה ברורים לי, מגולים, ואיתם אני עובד, איתם אני מרגיש את החיים שלי, והגופים זה כמין איזושהי תוספת של חי, דרגת החי, עד שאנחנו ממשיכים לחזק את הקשר בינינו. זה נקרא להגיע לדרגות חדשות של הרוחניות. יש סך הכל בחיבור בינינו ולהצמיד את עצמנו יותר ויותר לכלי אחד, כי איש אחד בלב אחד, זה נקרא 125 מדרגות החיבור, ואז אנחנו מגיעים למצב שנקרא כלי אינסוף, מלכות דאינסוף. וכל מה שמתגלה ביחס בינינו נקרא העולמות, הפרצופים, הספירות, זה הכל צורות הקשר בינינו השונות שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה.
קצת לשאלות ותשובות, נשאיר קצת זמן. אז שימו לב, מי שרוצה לשאול, יש לנו שתי עמדות של שאלות. אחת נמצאת כאן ליד החבר עם הכובע הצהוב, אם תוכל רק לעמוד שיראו אותך. כן, אז כאן זה עמדה אחת, להגיע לשם, לשם יש מיקרופון, וכאן בצד השני, בדיוק במעבר השני, אמורה להיות עמדה נוספת. אלי, היא פועלת העמדה הזו? אז צריך לשלוח לשם סדרן. הנה שני החברים עם הכובעים הצהובים. כל מי שיש לו שאלה מוזמן לגשת לשם.
אתם יכולים לשאול מה שאתם רוצים, זה לא שייך למה שאני דיברתי.
הנה כבר שאלה ראשונה אצלך שם, בבקשה.
שלום. קודם כל תודה לרחובות על האירוח הנפלא.
תודה לכם.
ואני מקשיבה לך כבר הרבה זמן, ועזבתי את הספה והגעתי לקבוצה והתחלתי לעשות השפעה, ואני מרגישה את האגו ואני מרגישה את הפירוד, אבל אני לא מרגישה את הסימן שזה למחסום, כאילו מה...
אני מבין אותך, וכאן זה הבעיה באמת גדולה, שהתהליך שאנחנו עוברים מזה שאנחנו מגיעים לקבוצה, ומתחילים ללמוד, עוברים איזשהו קמפוס, מכללת שם קבלה לעם, איזשהו קורסים, לומדים, שומעים, עוברים כל מיני אירועים, כנסים, איפה, מה שאתה מבטיח. אני הייתי במצבים לא פחות קריטיים, ככה עם המורה שלי, כי אני ראיתי שלא עובד ולא עוזר ושום דבר וכלום. יש לפעמים איזושהי הרגשה שמשהו כן נמצא, משהו כן אתה נפגש עם משהו, יש איזושהי עיירה, היא נקראת עיירת השכינה, שיש איזשהו, אבל זה רגש כזה ש... הוא יפה, הוא נותן לך הרגשה שמשהו באמת קיים, איזשהו רוח כללי, איזשהו אור, איזשהו ענן כזה שקושר את כולם יחד. ישנם רגשות כאלה, אבל זה קודם כל בא והולך. שנית כל, זה לא עובר בביקורת תבונתית, ביקורת של אני לפי האופי שלי מדען. ואני אוהב הכל להכניס לתוך משבצת, נוסחה, גרף, משהו, ציור, משהו ברור, סרטוט, טבלה. ואלו דברים לא היו, עברתי גם כן כל מיני התפעלויות כאלו וכאלו, אבל זה לא, זה פסיכולוגיה, כן? יש כאלו ש... מה עושים? לזרז את הזמן, אין יותר. זאת אומרת, הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שהזמן שלנו, האסטרונומי, זאת אומרת, לפי השעון, הוא עושה משהו, ברוחניות הוא לא עושה כלום. אנחנו יכולים לחיות 100 שנה, לא עושים אף פעולה רוחנית, כאילו לא היינו חיים. הגוף חי, כן, נולד, חי, מת. הנשמה כאילו לא עברה שום שינוי. שום שינוי. זה פלא לראות את זה על בני אדם. אני לא האמנתי קודם, לפני שראיתי דבר כזה. אנחנו נמצאים מאופנתים, אנחנו נמצאים כאילו בטוחים שאני קם והולך לשיעור, אני שומע משהו, אני משתתף במשהו, אני מתקדם. יש בזה התקדמות, אי אפשר למחוק, כי בכל זאת אנחנו נותנים לזה כוח, פעולה, עצבים, כסף, כל מיני השקעה, אין מה להגיד, בכל דבר. אבל עדיין, זה לא מספיק. איפה החיבור במעשה, שאנחנו באמת רוצים לשבור את הפער בינינו, לשבור, וזה בפנים, זה לא צריך להתחבק בינינו. כן? יש כאלה אנשים שלפי הטבע מוכנים להיות מחובקים כל הזמן, יש כאלה שלא יכולים לנגוע בשני. זה לא שייך, אלה בפנים. מתי אני ואיך אני עומד לשבור את הדחייה, מה שיש לי להרגיש את השני, שהוא ואני נעשים כאחד. זה מאוד לא מושך. על זה צריכים לעבוד. בעצם, על זה כותבים כל המקובלים. כאן אנחנו צריכים להכנה לפני השיעורים, לפני כאלה התאספויות, לחשוב שרק בחיבור אנחנו מגיעים לאדם אחד. הוא לא כלי, הוא לא כלי קיבול. כלי קיבול זה אנחנו מתחברים יחד, בינינו נוצר, כמו שמדביקים חלקים מהצלחת השבורה, כן? אז אנחנו מגיעים לכלי קיבול, שבו אנחנו מרגישים את האור העליון. הוא נמצא, אבל מופשט, כי אין לו איפה להראות את עצמו. אין חומר איפה שאנחנו יכולים להרגיש אותו. הבורא נקרא בו אורה. תבוא ותראה, זאת אומרת, אתה צריך לעשות, להכין לו מקום איפה שאתה מגלה אותו. המקום חייב להיות בתכונות כמוהו. בתכונת ההשפעה, אז אתה מגלה תכונת ההשפעה הכללית שזה הוא. לכן זה נקרא בורא, בו אורא. אז מאמצים, לא, אני מבין שיש לך טענות וכל הלקוח הוא צודק, אבל הלוקח, זה ברור, כן? אבל אין ברירה, אנחנו חייבים לתת הגיעה איכותית. בבקשה.
שלום, יעקב מקבוצת ראשון. אני רציתי לשאול נושא החינוך, שמדברים על עולם גלובלי וחינוך אינטגרלי, איך אנחנו רוצים להעביר את המסר לעולם או אפילו בתוך הארץ לגבי שיטת החינוך שמתפתחת?
יש כאן כמה דרכים. הנושא החינוך הוא הנושא הכי חשוב. תראו מה קורה עם הדור שלנו, מי אנחנו. אנחנו תוצאה מהדור הקודם, כן? מההורים שלנו. הם ידעו לחנך אותנו או לא? אם זה הורים אתה לא יכול להגיד שלא. אבל לפי שאתה רואה אותנו, לא כל כך. אותו דבר אנחנו. חינוך זה בעיה שבמשך אלפי שנים, כאילו האנושות לא עשתה עם זה כלום. זה פלא. למה? אני אגלה לך סוד פשוט. כי אנחנו היינו מתפתחים בדרגת חי, בדרגת בהמה. בהמה לא צריכה חינוך כל כך. תן לה ממה להתפרנס, לאכול, וגמרנו, זה כל החינוך. שאנחנו עכשיו, נגיד 50 שנה האחרונות, מתחילים להתפתח בדרגת האדם, זאת אומרת שמתחילים אצלנו הרצונות מעבר לאוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, שאנחנו רוצים יותר מהות החיים, בשביל מה, למה חיים וכן הלאה, שאנחנו נמצאים בייאוש עקב זה בסמים, עקב זה בטרור, עקב זה בכל מיני התפרצויות, משבר במשפחה וכו' וכו', שאנחנו כבר מתחילים לשאול שאלות מהותיות. אז קמה השאלה באמת זוהמת, מה עם החינוך? מה אנחנו עושים עם הילדים שלנו? כי בשביל מה להוליד אותם לחיים כאלו? בשביל מה? מה עם החיים? לא כדאי לנו את זה. ובאמת אנחנו רואים שאנשים בצדק לא רוצים אפילו ילדים, מתוך רחמנות. אלה בגלל שבא לי לשחק עם מישהו קטן ככה ביד, בידיים, איזה בובה, אז אני מוליד אותו מסכן. באמת, אם אנחנו לא נותנים תשובה שיהיה לו חיים טובים, אז איך אתה עושה את זה? שיהיה לך טוב, ככה, שבא לך. נו. ולכן, אומנם שאף פעם בהיסטוריה לא היינו כל כך דואגים לחינוך, חוץ מחינוך של, אתה יודע, להתנהג קצת טוב כדי שלא ירביצו אותך, לך וככה, חוץ מזה. אבל מהות החיים, שום דבר אנחנו לא היינו מעבירים לילדים. עכשיו אנחנו נאלצים לעשות זאת. כי ילדים שואלים, ילדים נמצאים בחוסר אונים, אנחנו יודעים מה קורה בבתי ספר, הם פורצים כל הגבולות, הם פורקים ממש, הכל זה כבר ברור. ובעיה היא עולמית, לא חשוב באיזה עם ובאיזה תרבות, זה בכולם. האנושות פשוט גודלת ומגיעה לאיזושהי רמה שדור החדש הוא חייב לדעת בשביל מה הוא חי. ולכן אנחנו צריכים, ולכן נגלה חוכמת הקבלה, שבעצם היא שיטת החינוך, רק לא רק לילדים, אלא לעצמנו גם כן, גם לגדולים, גם לקטנים. אין לך יותר חוץ מחינוך, איך אני מחנך את עצמי, איך אני מסדר את עצמי, כלפי הזולת, כלפי הטבע, ובסך הכל מגיע להרמוניה, עד כדי כך שאני מרגיש כוח הכללי בטבע, שממלא את הכל המציאות, שמסדר את הכל, כוח היסודי הזה, שהוא מחזיק את כל המערכת. אז החינוך שלנו הוא מתחלק כך לשני חלקים, לקטנים ולגדולים. מהגדולים הוא גם כן מתחלק אולי לנשים ולגברים במשהו. יש שם שוני, לאישה עוד יש כל מיני תוספות שהן צריכות בזה, ואנחנו לכן גם כן מתקשרים לארגוני נשים שבכל העולם, לויצו ועוד כאלו, והם בשמחה דווקא רואים שמישהו רוצה להשתתף שם ומשהו לעשות. אתה יודע, גם זה הבעיה, היא שבכל הארגונים האלה היום בעולם אין אג'נדה, אין, איך להגיד, כיוון, אין מטרה, אין איזשהו יסוד, איזה רוח, לאן, שלפני חודש, מתי הייתי בפריז? כן? לפני חודש הייתי בפגישה עם ראש יונסקו בפריז. זה ארגון העולמי שנמצא תחת האום, שאחראי על כל החינוך שבעולם. נגיד משרד החינוך שלנו, הוא נמצא תחת היונסקו. כל משרדי החינוך שבכל העולם, בכל המדינות. אז דיברנו שם עם ראש היונסקו ועוד אנשים שם שנמצאים שם כפמעלה שלו. הם כל כך בשמחה פתחו לנו ממש כל ההזדמנויות. אין מה, אין אפילו קצת איזשהו מין רעיון חלש, איזה כיוון לאף אחד בחינוך, משהו לעשות עם הדור הצעיר, ולא רק עם דור הצעיר, אפילו עם אלו הגדולים. תראה מה שקורה עם כל המהפכות האלה שקורים. דווקא זה מעניין שאחרי זה פגישה באום הייתה כבר לא בפריז, יונסקו נמצא בפריז, אלא באום בניו יורק, הייתה פגישה שקיבלנו הזמנה, לא, לפני זה עוד קיבלנו הזמנה והיינו באום שם באיזה כנס, ואחר כך מיד אחרי זה קיבלנו הזמנה מאיזה פרינס, נסיך סעודי, שהוא היה מארגן גם כן איזשהו כנס בינלאומי שם באום בעניין החינוך, ושלח הזמנה אישית ממש לנו. עד כדי כך הדברים האלה הם ממש נמצאים מעל הגבולות, ומאוד לזה יש רגש גדול. אז אנחנו נכנסים בכל המקומות הבינלאומיים, ובהם אנחנו משתדלים להביא את שיטת החינוך שלנו, וזה מה שאנחנו לומדים גם כן בשיעורי בוקר, כדי לפתח את זה, ויש המון עבודה בזה, פשוט לא מספיקים. יש חוסר כוח אדם אצלנו, פשוט נורא. אם מי שרק מסוגל לעזור לנו בעניין החינוך, במשהו, כן, אנחנו נשמח מאוד. זה מה ששייך לזה. חוץ מזה, אנחנו מדברים על הילדים שלנו כאן בישראל, קודם כל, וגם כן בילדים שלנו בעולם, בכל העולם, בקבוצות שלנו, שזה ילדים שנמצאים בקבוצות שלנו, לא בעולם הרחב. יש חינוך, חוץ מזה, שאני אומר לקטנים ולגדולים, וגדולים זה נשים וגברים, אז לקטנים ולגדולים יש גם כן עם נקודה שבלב וללא נקודה שבלב. עם נקודה שבלב, אז זה החינוך שהקבוצות שלנו, אנחנו מתחנכים מתוך המקורות שלנו. ולילדים, אז אנחנו פותחים חוגים מיוחדים ועובדים איתם, מבררים את הדברים. אתם יכולים לראות בטלוויזיה כל מיני תוכניות טלוויזיה. יש לנו גם כן קבוצות בכל בתי קבלה לעם שמתארגנות. בינתיים אנחנו נמצאים ממש בשלבי ההקמה של המערכת הזאת, אבל נקווה שאנחנו נוכל לעשות זאת ונצליח. לפני שהגעתי לכאן הייתה לי פגישה עם חבר
חוג הידידים.
חוג הידידים, כן, שזה אנשים שתומכים בזה ודווקא השקיעו בזה הרבה כסף, ואנחנו צריכים עכשיו לשנה הקרובה קרוב לשני מיליון שקל כדי לממש את התוכניות שלנו. אז אני דיברתי איתם, נקווה שאנחנו נקבל עזרה. זה ארגון לגמרי לגמרי שלא שייך לבני ברוך. זה עמותה נפרדת, והם ממש נמצאים גם בבניין, אם אתם יודעים, מולנו, מעבר לכביש, ויש להם בניין לחוט, והכל המערכות לחוט. וגם כן בכנס שהיינו, הם היו לחוט, וגם כן בכנס בארצות הברית שיהיה לנו בעוד 10 ימים, גם כן אנחנו עושים כנס לגדולים וכנס לקטנים. אנחנו מאוד דואגים לזה, אני חושב שזה דרך פריצה לעולם שמקבלים אותנו פשוט, תבוא, תתחיל לספר, תביא חומר. זאת אומרת, כשאתה נכנס נגיד לעולם, איפה שנמצאים, נגיד, 500 אנשי חינוך מכל העולם, וכולם מדברים זה עם זה וזה עם זה, מכל המדינות וכל הסוגים וזה, אם אתה אומר שיש לך איזה חומר, תביא, תן. זה, צמיעים כולם לזה. אז יש לנו באמת, אנחנו דווקא המקור שממנו יכול לצאת חינוך חדש. אני רואה בזה צינור ההפצה. כן.
ערב טוב, כבוד הרב. ביאן מאשדוד. השאלה שלי היא, לאחר שבשעה טובה יש לנו לידה ויש קבוצה, למה מתעוררת בתוך הקבוצה איזושהי אווירה סמויה של שנאה? מה אנחנו אמורים לעשות בשביל להתגבר עליה? ומה אני כפרט אמור לעשות בכדי לחזק את החיבור כמה שיותר בתוך הקבוצה?
הייתי אוסף את הכל לקבוצה ושואל, נכון שאנחנו מתחילים לגלות שיש איזשהו קרע בינינו, כל אחד מסתכל על אחרים ככה כבר בתחייה, במשהו, בזלזול, לא נוח לו עם אחרים, נכון? נכון. בוא נעשה לחיים. למה? למה? לא כדי לשכוח על זה, אלא דווקא כדי לשמוח שהתגלה יצר רע. כמו שכתוב, בראתי יצר רע. יצר רע, מה שאנחנו צריכים לתקן, זה לא שאתה רב לפעמים שם עם הגברת שלך בבית, או עם המנהל שלך בעבודה, או שאתה לא נותן מקום בכביש למישהו לעקוף אותך, ועוד ועוד כל מיני דברים. נו, אתה יודע, כן? מה קורה עם משהו ככה לפעמים לכל אחד מאיתנו? זה לא נקרא רע, זה פשוט האופי שלנו שאיתו נולדנו, האופי הגשמי הבהמי. יצר הרע זה רק נגד החיבור, שאני עושה מאמצים כדי להתחבר עם החברים ומגלה שנאה. זה נקרא שאני מגלה אותו מקום השבירה בינינו, בשבירת הנשמה, בשבירת הכלים שנעשה, שזה חורבן בית המקדש. זה היה פעם בית של קדושה שהיינו ואהבת לרעך כמוך, ועכשיו אחר כך זה נשבר, ומשבירה אנחנו מרגישים, מגלים את השבירה הזאת. מתי? שרוצים להתחבר בקבוצה. מקמנו יחד, זהו, עשינו כל כך, היינו יחד, מקום חדש, הכל, פתאום זה סימן טוב שאתם עכשיו מגלים את עצמכם כקבוצה. מה לעשות? קודם כל לכתוב על הקיר על התאריך, גילינו יצר הרע. תעשו. וכל העבודה שלנו, כל העבודה שלנו, זה רק בהגברת היצר הרע. כל הזמן. כי אין לנו חומר אחר. יצר רע עולה, ואנחנו צריכים עליו לעלות. כמו על הר סיני, על הר של סינה. לעלות. הוא עולה ואנחנו עליו. הוא עולה ואנחנו עליו. ובצורה כזאת רק אנחנו גודלים. עד מתי? עד שכל הר של שנאה שלנו הדדית מתגלה, ואנחנו מוכנים להיות למעלה ממנו בחיבור. אם רוצים, קודם כל אנחנו מגלים שאנחנו לא מסוגלים, אז אנחנו צריכים כבר שמישהו יעזור לנו. אם אתם תגיעו למצב שאתם מאוד מאוד רוצים מצד אחד, ותרגישו שאתם לא מסוגלים, אז משני הכוחות האלו אתם תרגישו יש כאן בפנים אותו הכוח העליון שהוא המפריע, שם לכם את הרגל. הוא דווקא עושה את זה. כמו שאומר, אומר בו אל פרוק, כי הרבדתי את ליבו. ואז אתם חייבים למשוך אותו החוצה. הוא חייב להתגלות כדי שאתם תתחברו. ואז אתם תהיו מחוברים איתו יחד. זה מה שהוא רוצה, שאתם תצטרכו אותו, ואז הוא יעשה. עושה שלום במרפא, עושה שלום עלינו. זהו, אז טוב מאוד.
ערב טוב, רחמים לוי מקבוצת אשקלון. הרצון להשפיע והכוונה דורשים מהשכל להביא אותי לבירורים, הבחנות ובסקנות הנכונות. זוהי העבודה, ואם לא, אז רק בזבזתי זמן. השאלה היא, האם ההבדל בין גשמיות לרוחניות הוא פעם ראשונה היכללות בקבוצה לא מתוך רצון, פעם שנייה היכללות בקבוצה מתוך רצון, בחירה חופשית, קבוצת לימוד שלי?
הוא תמיד ככה. היום עוד ברחמנות, ככה לפעמים זה דוקטורט. ואז, כן. חיבור בקבוצה חייב להיות מעל הדעת. זאת אומרת, אני צריך קודם כל העיקר לצאת מעצמי ולראות את עצמי בצורה אובייקטיבית, מבחוץ. מי אני? למה אני שונא? למה אני סובל? למה אני דוחה? למה זה כך? למה זה כך? מבחוץ. כי העיקרון הראשון שלנו אין עוד מלבדו. שזה הבורא מסדר לנו את כל הדברים. אין לי שום דבר מעצמי. אין לי מה לפחד, אין לי מה להתבייש, אין לי... אני הרי בובה, מכונה. ברא אותי בצורה כזאת, כל הדחפים, כל הגנים, הכל הכניס בי. מה יש לי? לכן, אני צריך קודם כל להבין שזה הכל ממנו. ועכשיו השאלה, למה עושה זאת? ודאי במטרה, במטרה אחת יש לו. אם אני לא שוכח על אין עוד מלבדו, ומתחיל לפתוח מכאן חוט ועלה, מה קורה איתי? אני מגיע בצורה מאוד מאוד קצרה לבירור הנכון, וממשיך. זאת אומרת, שאני דורש אותו, כמו שהוא עשה לי, זה נקרא אני ראשון ואני אחרון, שכמו שהוא עשה לי את כל היחס הזה, ברא לי בכל היחס הזה לא טוב לקבוצה, עשה את זה בכוונה כדי שאני אדרוש אותו, כדי שאני בסופו של דבר אצטרך קשר עמו. אין יותר, זה דברים מאוד פשוטים, רק שאנחנו שוכחים על זה. וכאן צריכה להיות הרגשת הערבות, שאנחנו פשוט כל הזמן חושבים, דואגים שאנחנו כולנו לא נשכח על זה, שהבורא משחק איתנו, שהוא עומד אחרי הקלעים, ושהוא מסובב לנו את היצר הרע ומגלה את זה, כמו עכשיו שעברנו במגילת אסתר. כן? אחשוורוש זה מלך, כן? זה הבורא. כן? הולך יחד עם המן, מה, כמו שהוא אומר למשה, בוא לפרו. למה? אני הכבדתי את ליבו, מה המשחק הזה? למה אתה סוחף את משה המסכן הזה מול המפלצת הזאת שאתה עשית אותה ככה? כך אנחנו צריכים להבין שעל ידי זה אנחנו גודלים. הרע שבאנו הוא חייב להיות עזר כנגדו. אבל לא לשכוח, תכתבו על הקירות כל הזמן, אולי יעזור. אבל אתם לא תראו את זה. ככה זה, אני יודע. זה אותו דבר קרה לי. אלה, אנחנו צריכים להשתמש בכוח הכלל. מה זה הכלל? אחד עולה, אחד יורד. קבוצה אחד למעלה, קבוצה אחד למטה. צריכים להרגיש מה קורה בקבוצות. לא להתבייש. לא כולנו, אנחנו, אצלנו הכל בסדר. אם אצלנו, אם אצלכם הכל בסדר, אתם לא מתקדמים. חייב להיות עליות וירידות, כי מציון, כי מיציאה, כי מציון תצא תורה. רק מיציאות דווקא, מכל מיני נפילות, אדם מתקדם. לכן כל הדברים האלה הם צריכים להיות בהדדיות, בין כולנו יחד. אם אנחנו נרגיש באיזה מצבים נמצאים הקבוצות, אנשים, כל אחד ואחד, איך אנחנו עוזרים זה לזה וזה לזה, איך אנחנו נמצאים כל פעם מתרוממות רוח הכללית, אז אחד יושן, אחד לא. הוא מרוגז, הוא רגוע, ואז רוח הכללי, העיקר שמקושר למטרה, הוא ישלוט על כולם. ואז אנחנו צריכים גם כן אלו שנמצאים בקסח, וגם אלו שנמצאים ביחסים של אהבה, ואי אפשר זה בלי זה. זה צריכים פשוט להיות יותר קשורים זה לזה, גם בכלל הקבוצות בארץ. ממש כמו להרגיש כמו יד על הדופק, כך להרגיש, ואפילו שאתה לא מכיר אותם ולא מרגיש אותם כל כך, אבל דאגה שאנחנו כולנו לא נשכח על המטרה, ולא חשוב מה שעובר עלינו, הכל זה נכנס לסיר הכללי. בבקשה.
שלום. רציתי לשאול...
מאיפה גברת?
מתל אביב.
כן.
רציתי לשאול מה זה אומר חברים.
חברים זה ממילה חיבור. חיבור יכול להיות לא עם מישהו יותר גבוה ממני ולא עם מישהו יותר נמוך. אם הוא יותר גבוה הוא מורה, אם הוא יותר נמוך אז אני כלפיו יותר גדול. חברים זה יכולים להיות רק אם אנחנו שווים. אז אני חייב לראות את כולם, כולם, כולם ממש שווים. זאת אומרת, אני תלוי בהם, הם תלויים בי. אנחנו כולנו נמצאים במקושרים, מחויבים להיות יחד. ואז נקרא שאנחנו חברים. חיבור הוא חייב להיות מטרתי. כי יש מושב ליצים, כמו שכתוב, כן? דוד המלך מזה מתחיל עד התהילים, כן? מושב ליצים, שזה חיבור ללא מטרה רוחנית, וחיבור נכון וטוב, שיש לנו מטרה, שעל ידי חיבור שלנו אנחנו רוצים לגלות, שאנחנו על ידי חיבור שלנו אנחנו בונים מקום לגילוי הבורא, לגילוי החיים הרוחניים הנצחיים שלנו. זהו. אז חברים, מי שנמצא איתי באותו הדרך, באותה הפעולה, בסדר? יופי, את איתנו. כן.
ערב טוב, שמי כוכי ואני מקבוצת רחובות. רציתי לשאול, יש התעוררות של חוכמת הקבלה כבר 15 שנים בערך, נגיד 20 שנה, אבל בשנה האחרונה יש תחושה שהאוויר סמיך יותר ויש הרבה גזרות מסביב והכל ככה יותר דחוס, לפחות ככה אני מרגישה. השאלה שלי, אם האוויר הסמיך הזה כתוצאה מזה שאנחנו עושים עבודה, שיש התעוררות ושני מיליון איש בעולם כבר מתחילים לעשות עבודה, ואז אנחנו מתחילים את הדרך הקצרה יותר, מה שנקרא החישנה, או כתוצאה מזה שאנחנו לא עושים מספיק עבודה, ואז אנחנו בדרך הארוכה יותר, ומה יהיה הלאה, מה יהיה בסופנו?
קודם כל, לא לחשוב שאם אנחנו לא היינו עושים עבודה, אז לא היינו מעוררים כוחות הרע בטבע. זה לא כך. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני עושה משהו טוב ועל ידי זה מתעורר רע. לא. זאת אומרת, ויש כאן שאלה מצד השני, שאם אנחנו צריכים להתקדם והתקדמות על ידי הגברת הרע, תמיד בכל מדרגה ומדרגה, כמו שכתוב, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד, שתמיד מרע מתחילים, אז כאילו אם אני עושה משהו טוב, אני בזה גורר אחריו רע, שיתגלה. לא, אבל רע שמתגלה, הוא כבר מתגלה כרע מטרתי, ולא בצורת האסון, או עוד משהו חס ושלום כך. ולכן אנחנו צריכים תמיד, תמיד להימשך לטוב וכמה שיותר. וכל האסונות שמתגלים, זה כמו שהיא בקבוצה, הוא שאל, ועוד. זה סך הכל, אותם, יש לך בטח שם איזה קטע על זה טובה. זה סך הכל, זה, בוא נגיד כך, אנחנו בזה שאם היינו, אני אגיד בצורה כזאת, אם היינו מתקדמים בקצב הנכון שאנחנו צריכים להתקדם לפי כל הנתונים שנותנים לנו, לפי כל סך הכל האפשרויות, בסך הכל, כמה וכך מיליוני איש אנחנו, כמה שאנחנו לומדים, כמה שאנחנו מבינים, עם החוכמה שלנו, עם הרצבים שלנו, עם הרגש שלנו, עם הכל. אם היינו מממשים את ההתקדמות שלנו נכון, לא היה מתגלה שום רע בעולם. היה מתגלה בצורת הסכסוכים הקטנים, כדי שאנחנו נדע איך מיד להתגבר עליהם, וכך הולכים מחיל לחיל. אם אנחנו לא מספיקים להדביק את התיקון שלנו ונמצאים בפיגור אחרי הרשימות שמתגלות, אחרי, זאת אומרת, כל הקצב שצריך להיות בתיקון העולם, אז אותם המצבים שלא תיקנו אותם, הם מתגלים אלינו כאסונות, ככל מיני הבעיות, לצערנו מה שקרה היום. כן.
אז מה שאתה אומר בעצם, שאם, ככה אני הבנתי, מה שחשוב זה בעצם האיכות ולא הכמות. אם אנחנו נעשה עבודה הרבה יותר מאומצת,
גם זה וגם זה. כי מצד, אנחנו, האיכות יותר חשובה מכמות ברוחניות, זה נכון, מצד אחד, ומצד שני, אנחנו צריכים לדאוג לכל אותם האלפים שבאמת משנה משנה רוצים להצטרף.
אבל בסופו של דבר, מי שמוביל לגמר התיקון זה בעצם לא כולם חייבים, אלא קומץ של אנשים שאמור להוביל אחריו.
ואחרים צריכים להתחבר אליהם.
אז כמה אנחנו צריכים להיות בערך? מה הכמות?
זה לא חשוב. אני לא עושה חשבון. את צודקת שאת שואלת כאילו בצורה כמותית. זה 60 ריבו נשמות. מי כאן צריך להיות? כל ה-15 מיליון יהודים, כמה שיש לנו בעולם. חלק מזה, איפה שעוד 10 השבטים שנעלמו והם צריכים להתגלות. גם אותם אנחנו צריכים להחזיר בעצם אלינו. גם להם צריכים להביא חוכמת הקבלה ולצרף אותם לכל העבודה הרוחנית. כי סך הכל הם היו יחד איתנו, בחורבן בית המקדש הראשון הם נעלמו, זה מוכן דחיה, דרגה מאוד גבוהה הייתה רוחנית, ומאז הם נעלמו. יש בו כאן הרבה שאלות, אנחנו לא שואלים, זה פשוט אני לא יכול להסביר דברים האלה, בכל זאת לא נבין אותם. לתתה, לחיים שלנו, לתיקון שלנו, אנחנו צריכים בסך הכל לעשות דגש על החיבור בינינו. אם היינו היום עושים חיבור הנכון, לא היה קורה לנו שום דבר רע. פשוט כך כתוב. זה לא ההבטחות שלי.
אוקיי, תודה.
נו, אורן, אולי תתן איזה מין...
אומר בעל הסולם...
אתם מכירים את הספרון הזה?
כך
כתוב, כן?
כך כתוב, זה מאוד מאוד מומלץ.
מי שלא, אז יש כאן, כן, דוכן.
כן.
אני מאוד ממליץ. כך כתוב, ולראות טוב... ושמעתי, כן?
כן, הנה, אלה אתם רואים שהולכים...
או הוא תמיד סוחב אותם.
אם הולכים למלחמה, אז צריכים את אלה בכיסים. אז זה אומר בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר, בעוד סמך תת כך. גאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. ולהפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל הם מהמת שעזבו את פנימיות התורה והשפילו מעלתה ועשו אותה כמו שהייתה הס ושלום דבר שאין צורך בו כלל. ואז הוא ממשיך, הנה מעתה מוטל רק עלינו לתקן את המעוות החמור הזה, וכל אחד ואחד מאיתנו שרידי הפלטה יקבל על עצמו בכל נפשו ומעודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה וליתן לה את מקומה הראוי כחשיבותה על מעלת היצוניות התורה, ואז יזכה כל אחד ואחד מאיתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו, ויגיע הכוח הזה גם על כלל ישראל כולו, ויקיימו הכתוב ולקחום עמים והביאום אל מקומם והתנהלום בית ישראל על אדמת השם, וכן בישעיה והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תינסנה, וזה שכתוב בזוהר, בחיבור הזה שלך שהוא ספר הזוהר, יצאו בו מן הגלות ברחמים.
זאת אומרת, אין לנו אפשרות אחרת לצאת מכל המצב שלנו. המצב הוא בדיוק מתגלה בצורה נכונה כדי שאנחנו נגיע לחיבור, ובכל העולם, כמו שכתוב, שאם אנחנו נתחבר, כל האומות העולם, לא תהיה אנטישמיות. אנטישמיות היא כנגד זה שאנחנו לא מקיימים את החיבור בתוכנו. האנטישמיות גם כן התחילה מזה, סך הכל. ברגע שאנחנו מקיימים מה שמוטל עלינו ומראים בזה אור לגויים, מה לעשות? כולם מתחברים אלינו. דוגמה, תראו מכל העולם. כמה יש לנו חברים בכל העולם שקיימים סביבנו, סביב ישראל. מפני שהם שומעים על המטרה, על מה שאפשר להשיג. על ידי חומת הקבלה, על ידי קבוצה הזאת של אברהם שמתגלה ומראה לכולם את הדרך. תראו למה שאנחנו זוכים, לאיזה כוח, לאיזה חיבור מהם, לאיזה אהבה, איך הם נמשכים אלינו. לכן הכל זה תלוי בנו, ומאוד נקווה שאנחנו סוף סוף נבין את זה ונתחיל לראות את המריבות האלו בקבוצות וכל הבעיות שעם כל אחד ואחד, שזה הכל הזדמנויות להתעלות מעל זה ולהתקשר. כן.
שלום, קרן. רציתי לשאול, מאחר והטוב והרע הם בעצם מושגים גשמיים, על סמך מה קובעים מה זה טוב ומה זה רע? לדוגמה, אם השאלה אם לדוגמה בן אדם שהוא מקובל יכול להיות גם רע, לדוגמה רוצח או גנב, ו...
טוב ורע נקבע רק כלפי המטרה. ולכן יכול להיות שהמקובל נראה מוזר במשהו, כי הוא לוקח בחשבון איזושהי מטרה שאת לא רואה. ואז כלפי המטרה הזאת, שהוא עושה חשבונות ופעולות ודוחף אנשים ומארגן אותם ועושה משהו, הם לא רואים את זה. הם רואים מטרה יותר קרובה, אולי בדרך, נגיד שבאותו הדרך, אבל יותר קרובה. ואז פעולות שלו הם נראים קצת לא מצוותיים. יכול להיות שהם רואים מטרה קצת בסטייה ממה שהוא, ואז בהחלט הוא נראה שעל סמך מה, למה, מה קורה. זה נכון. האם ללכת תמיד אחרי שמה שמקובל מייעץ? אני לא יודע על איזה מקובל את מדברת. כעיקרון אני הייתי אומר כך, ש צריכים לשמוע, וצריכים הרבה אנשים שיודעים איך בעולם שלנו לפרש נכון את העצה שלו, את התוכנית שלו, ובהדרגה לבצע. כן.
סליחה, אני רק רציתי לחדד את השאלה. אני פשוט נתתי דוגמה קיצונית של טוב ורע, ואם מישהו שהוא באמת מיוצג כרע בחברה שלנו, יכול להיות עם נקודה שבלב, או מישהו שהוא מקובל יכול להיות גם רע, או שלא.
מי שיש לו נקודה שבלב זה דבר הכרחי בחברה שלנו שיהיה. רב יכול להיות מי שנמצא בהשגה הרוחנית, שהוא כבר מרגיש את המדרגה הרוחנית ונמצא בה עם איזשהו ניסיון בהתאם לזה. זאת אומרת, הוא רואה את הכלי מתוקן פנימי שלנו למה שאנחנו עוד לא הגענו. אנחנו גם כן נמצאים באותה המציאות, אבל לא מרגישים, לא מגלים אותה, והוא כן מגלה. האם הוא יכול לעשות דברים רעים? כל אחד מתוך מה שהוא נמצא בדרגה שלו יכול לעשות דברים רעים ודברים טובים, כמו שכתוב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שאדם לא מגיע לגמר התיקון, ודאי שיש לו אפשרות ליפול, כמו שכתוב אלף פעם, יפול צדיק וקם. אבל באיזה מובן את שואלת מה זה רע? כי אצלי רע זה לא רע. את מבינה? זה הזדמנות שכל פעם שמתגלה, ועל פניה הולכים לטוב. אני מסתכל על שני אלו כמו על שני מושכות, רע וטוב, ומשתמשים בשניהם בשווה. כי הבורא הוא באמצע ששולח לי שני אלו, רע וטוב, ואני מקבל את הטוב ורע אלו יחד, ומשייך אליו, וכך על שניהם אני פוסע אליו. מה זה נקרא לעשות רע? סתם להזיק לאדם על מנת לקבל? ודאי שהוא לא יעשה, כי הוא לא נמצא בי על מנת לקבל כך. יכול להיות שהוא ילחץ ויצעק וירביץ. כן. כדי לעורר את התיקון או למנוע איזה אסון. אני לא מבין מה אצלך זה נקרא לעשות רע. ילד, כן, שאני לא נותן לנכד הקטן שלי מה שהוא רוצה, סבא רע.
אני פשוט התכוונתי שיש מוסכמות בחברה שלנו, שזה שוב החלק הגשמי, על משהו טוב או משהו רע, על משהו שכואב ומשהו שהוא נחשב.
אני לא מבין על מי את מבין. את אומרת משהו עליי, אז תגידי בדרור.
לא.
אז על מי? סתם ככה מופשט, אני לא... זה לא בעיה.
השאלה היא בעצם, מה זה טוב ומה זה רע? איך אני יודעת שמשהו...
אין דבר טוב ורע, אלא יחסי. הכל יחסי. עכשיו אנחנו דיברנו. בא מישהו ועושה רע. זה שליח מלמעלה. אני צריך להרוג אותו, מה אני צריך לעשות איתו? יש בעיה? אם אין עוד מלבדו. שאלה לא מובנת. לא שלמה. ובאמת, אין רע. אבל היה לך משהו להגיד אליי? אז תגיד, לא? רב שהוא יכול לעשות רע? טוב, בסדר. כן, חבר.
שלום.
דבר, שומעים אותך.
אני שמי אמיר זיאד. נולדתי למשפחה לא יהודיה, מוסלמית. אני חושב שהרב לייטמן פעם ראשונה שהגשתי לך את המכתב בקונגרס בתל אביב, ולא היה לי את הביטחון כאילו להציג את עצמי, והיום אני מרגיש שיש לי את הביטחון הזה. אני מקבוצת אשקלון. ואני בוגר אוניברסיטה, מורה לחינוך ואנגלית. זאת אומרת, לא באתי מבסיס פשוט. אני יודע מה אני עושה ומה אני רוצה מעצמי. וכל החיים שלי חיפשתי אחרי הכל, ולא הייתי עקבי בחיים. אבל אני מרגיש את עצמי היום עקבי, רודף ממקום למקום, אחרי הדוקטור עליו הרב לייטמן, שהוא המורה שלי. התמחרתי אליו, ואני שמח בזה, כי מצאתי אצלו מה שלא מצאתי באף מקום. היום אני, יש לי בעיה. הבעיה שלי שאני בחברה הישראלית, יש לו כל כך הרבה חברים. אני מוצא את עצמי בעבודה שלי, כל הזמן מכניס את הנושא של הקבלה, באופן אוטומטי זה יוצא לי ככה, ואז בחברה הישראלית אומרים לי, תיזהר שלא תשתגע, תשמע, זה זה, מה לך ולדבר הזה? עכשיו אני גם בחברה המוסלמית או הערבים שאני מדבר איתם, תגיד לי, אתה לא מהעולם הזה? על מה אתה מדבר בכלל? איך אני יכול להתמודד? אני רוצה לעשות, אני לא יכול להתאפק, הלשון שלי לבד מדבר, מבפנים, ואני רוצה להמשיך עם זה. איך אתה יכול לעזור לי להצליח, כאילו להשפיע על אחרים? תודה.
אני יוצא בעוד 3-4 ימים לארצות הברית לכנס. יש לנו בעיה מאוד גדולה. אנחנו מישראל לא יכולים לפרסם חוכמת הקבלה לכל העולם, ולא בעברית. השפה הבינלאומית היא אנגלית, ואם יכולה לצאת איזה חוכמה חדשה, רעיון חדש, רק מאמריקה. כך בנוי העולם, האינטרנט, השפה, כך מקובל שהכל נמצא ויוצא עדיין משם. ואני מאוד מקווה שבחיבור שלנו עכשיו, שאנחנו נעשה שם, נכיר שוב ושוב עוד יותר ועוד יותר קרוב את כל החברים שלנו. אני מכיר אותם כבר שנים, וכבר עשרות פעמים הייתי שם ונתתי הרצאות בכל מיני מקומות, גם באוניברסיטאות, אבל בכל זאת אנחנו צריכים להקים מערך הפצה מאוד מאוד גדול באנגלית, ללא שם קבלה, עם שם קבלה, בכל מיני אופנים לכל העולם. אם אתה, חברי היקר, יכול להצטרף לקבוצה הזאת, בינלאומית, שהיא פועלת רק באנגלית, כדי להפיץ, קודם כל, לשני כיוונים אנחנו עובדים שם, עם חוכמת הקבלה ובלי חוכמת הקבלה. אם אתה יכול, יש לך אפשרות לדבר, לכתוב, בלי סוף. כמה שתכתוב, כמה שתדבר. אני מבטיח לך סנור כזה גדול. אז אני מקווה שתתקשר אלינו, או למחלקת אנגלית, לא חשוב, או אליי ישר, ואנחנו נתחיל לעבוד יחד. תודה רבה. נעים לשמוע.
ערב טוב, צחי מרחובות. רציתי לשאול, האם בשביל באמת להיכנס לעולם הרוחני שאתה מספר כל הזמן, כל המקובלים מספרים לנו כל הזמן, צריך להיות כל הזמן בהשפעת הסביבה הנכונה, הרוחנית?
אנחנו לומדים בתלמוד 10 הספירות. אם אתם יכולים רק לקרוא אפילו שמות של הפרקים, חלקים, 16 חלקים. אנחנו מגיעים בהתחלה ליסודות הבריאה, איך שזה מתגלגלים, שני כוחות, כוח הרצון לקבל, הרצון להשפיע, איך שהם מתגלגלים. סליחה. ואחר כך, איך שהם מתחילים לבנות מציאות כזאת שנקראת אדם. אחרי שבירת הכלים, אחרי כל מה שאנחנו שם לומדים כהכנה. האדם מתחיל בזה שהוא מרגיש את עצמו שבור וחוסר אונים. הוא נמצא בעולם הזה ומה לעשות לא יודע, לא מושך אותו כבר כלום. מה יהיה לו מכל זה שעשה? יש לו רשימות מדורות דורות של גלגולים וגלגולים שעבר, והוא נמצא במצב ששואל, מה אני, למה אני, בשביל מה אני? וכך הוא האדם שנמצא בעולם הזה עכשיו בדור שלנו. האדם שמרגיש כזאת שאלה, זאת אומרת חיסרון שמתגלה לו רשימו כזה, מביאים אותו למקום. מה זה נקרא מקום? איפה שהוא יכול לבנות לעצמו סביבה, רחם, רחם, כי הוא בעצמו טיפת זרע, נתונים ללא התפתחות עדיין. אם הוא רוצה להתפתח, הוא צריך להדביק את עצמו לדופן הרחם, שזה נקרא קבוצה, ועל ידי זה שיתקשר לקבוצה וקבוצה אליו בצורה הדדית, אז הוא יוכל להתפתח. על ידי מה? שישאוף מתוך הקבוצה כל הכוחות, הכל יקבל ממנה. אין לו מעצמו כלום חוץ מנקודה הזאת שבלב, הרשימו הזה, הטיפת זרע הזה. לא ייתנו לו יותר כלום, נותנים לו רק טיפה הזאת ויכולת להידבק למקום, למקור, מאיפה שהוא מקבל הכל. זהו. ולכן אין לך הזדמנות אחרת, אין לך הזדמנות אחרת חוץ מה להגיע לסביבה איפה שבעצם מביאים אותך, כן? ושם להידבק. רק בתנאי הזה אתה יכול לקבל כוחות להתפתחות ומתפתח. למה? כי מכל אחד, לכל אחד מאיתנו אין יותר מרשימו שלו הפרטי, וכל היתר הנשמות, לא בני אדם, 7 מיליארד האלו, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר שאתה מתחיל להכיר את הפנימיות הקבוצה, דרכם אתה מגלה כל היתר נשמות. זה הכל כלי שלך, זה הכל נשמה שלך. אז אם לא תתחבר אליהם, איך תמצא את הקיום הנצחי שלך, את האמיתי? אתה רק תתקיים בדרגת החי, כמו שאתה עכשיו, וזהו. דרגת המדבר היא נמצאת בתוך חיבור, שאתה צריך למצוא את הכלי הזה. הוא שלך, זה לא זולת. אז כל החלקים בתלמוד 10 ספירות שאנחנו לומדים מבניית הנשמה, מחלק 8 ועד חלק 16, חצי השני, זה כולם הם עיבור, יניקה, מוחין, זאת אומרת גדלות של הנשמה. כך וכך היא מתחלקת לחודשים של העיבור, 9 ירחי לידה, ואחר כך לידה עצמה, ואחר כך זמן היניקה. זאת אומרת, איך אנחנו מתקשים לתוך הכלי הזה הגדול שנקרא הנשמות, בצורה יותר ויותר ויותר הכרתית, הבנתית, אבל הכל זה בקשר, רק קשר. אז לא יכול, אין פתרון אחר. לכן אני מאוד שמח שאנחנו כאן נפגשים. יש לנו עתיד נפלא. נקווה מאוד שעל ידי כאלו חיבורים וכמה שיותר אנחנו נעמיד את עצמנו במצב ששום רע לא יקרה, ויתגלו רק כל שלבי ההתקדמות שלנו בצורה הטובה, ונביא אור לעולם. פשוט מאוד. אז תודה לכם שהייתם כאן. ואנחנו צריכים כאן רק לשאוף להתחברות. תודה לכם, תודה.
אל המקום הטוב, אז בוא נבחר. תבחר עכשיו את החבר הטוב, הרי בחרת בחיים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אליי.